אנחנו בתומר דבורה בפרק הראשון במידה התשיעית, ואנחנו למדנו אתמול שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה שלא רק המזיק עוזב כשהעם ישראל עושה תשובה, אלא הקדוש ברוך הוא גם מחלה את המזיק, מעניש את פרו. זה לא מספיק שכבר עם ישראל יוצא ממצרים, לא, גם פרו נענש וסנחרי ואמן. והוא התחיל להסביר את זה שזה מצטרף להנהגה שאנחנו לומדים ביום כיפור לגבי הסעיר, שהוא נושא את אבנות עם ישראל לארץ גזרה. והוא דיבר בוידוי אדם מקבל עליו טהרה, ואז יש כאילו כוח של רע שצריך ללכת לאיזשהו מקום, וזה בא לידי ביטוי אצל הסעיר. וככה הקדוש ברוך הוא לוקח את היסורים או דברים שנגזרו על עם ישראל, וכשהם חוזרים בתשובה, מעמיס את זה על אויביהם ושונאים שרדפו אותם. והטעם שהקדוש ברוך הוא גזר על עולמו שכל מי שיעשה כן יתבטל, הקדוש ברוך הוא לא מסביר בעצם למה, אבל שזה גזירה, שכשיש כוחות של דין בעולם, אחרי שהם עושים את התפקיד שלהם, אז הם מתבטלים מהעולם. והוא יסביר, הוא יחיב את זה בהמשך, וזה טעם את הבימה תהרוגו. וכן האבן של מצוות הנסקלים, והסייף של מצוות הנהרגים, תונין קבורה, לבטל מציאותם וכוחם אחר שיגמור דינם. הקדוש ברוך הוא רוצה שכבר לא יהיה התבטאות לדין בעולם אחר כך. זה לא מספיק שעם ישראל צריך לצאת ממצרים. צריך להתפטר מהכוח המזיק הזה שנקרא פרו. צריך להתבטל מהכוח המזיק הזה שנקרא המן.
אז למה אמרנו לקחת את כל הזהב והסמלות וכל הדברים של המצרים? אין להזכיר להם.
אבל זה, לכאורה זה לא כוחם. זה לא הכוח של ה...
יכול להיות שכן, כל הכסף שלהם והעושר. זה כן היה הכוח של מצרים בעצם.
אני שומע.
זה הכי עשירה שלו, כן היה הכוח שלו.
ככה זה היה מולגי.
יש בזה הרבה צדדים.
אבל יש הרבה אנשים שבעייתים שלהם לקנות חומרים מוצרים מגרמניה. כאילו הכוח עדיין מגרמניה. אפילו שזה מגיע לנו.
אני שומע. אתה, יש לך שאלה, למה הם לקחו את הכסף? למה הם המשיכו עם הכסף? שאלה טובה.
שלא יהיה הרבה סוסים ולא הרבה זה, שלא יחזרו למצרים.
כן.
הכסף חיים עלינו לקחת.
כן, אני שומע.
מהמלך אמר, הוא לא אמר לקחת הכסף, הוא אמר להפך, כאילו, לשרוף, להרוס, להשמיד הכל.
כן, נכון, אני שומע, אני שומע. והרי יכול להיות שיש הבדל בין מצרים להמלך, שמצרים ייצגו את הדין, אבל הם לא הרע בהתגלמותו. כאילו, המלך זה דבר אחר. אבל גם בהמלך, אנחנו רואים שמרדכי ואסתר כן קיבלו את העושר של המן. והם מצב של... על כל בית המן, אז אני לא יודע. והרי בזה ממש סוד הצלם של נבוכדנצר. מה נבוכדנצר ראה בחלום? נבוכדנצר חולם חלום,
הוא רואה פסל, זרועות וחזה של כסף, שוקיים של רשת,
יפה. ואז מה קרה בחלום? ואז הוא ראה בחלום שאיזשהו אבן נפל אבן על הרגליים של הצלם, וכל הצלם נהיה מאוך עד שהוא מגיע כעוד מיני דריקאית, כמו המוץ מגורן, ובא הרוח ומעיפה אותו, ואז האבן מתפשטת ונהיית הר גדול ותופסת את כל התמונה. נמסרו ישראל ויד מלך בבל רשע דידאווה. בהתחלה הוא הראש של זהב מייצג את נבוכדנצר מלך בבל, שבהתחלה נמסרו בידי הראש של זהב בידי מלך בבל. נכנע ההוא רשע, אז הקדוש ברוך הוא השפיל את מלכות בבל, ונמסרו ביד פרס שהן חדוי ודרוידי כסף, שהן החזה והזרועיים של כסף. וכן הודחו אלו מפני אלו עד שירדו ישראל לרגלוי מנון דפרזל ומנון דחסף, מלכות אחרי מלכות, עד שהגענו למלכות האחרונה, שזה הרגליים שהם כסף וחרס. ומה יהיה תכלית הטוב בסוף? הקדוש ברוך הוא מעמידם ועושה בהם דין, כדכתיב, חיצה יחלבם, חיצה יקלים, ישראל אינם קלים. בידיין דקו כחדה, מה כתוב שם? שירד האבן והכל נימוח יחד, נחש הקס בדבה וכולו, כל המתחות, הכל יחד עם החרס, נהיו מאוחים יחד. הנה בהתחלה כתיב, הוא מחת לצלמה על רגלוי. בהתחלה, מה כתוב? שהאבן נפל לו על הרגליים. אין מכל הצלם אלא רגליים, שכבר נתבטל כוחם, ועברו ראשיו דרוי ומאוי. למה האבן נופלת רק על הרגליים? כי לא נשאר זכר לכל הקודמים, לראש, לחזה, לשוקיים. ואם כל זה בסוף דק הוא כך דו, ובכל זאת בסוף, הכל יחד, מהראש עד הרגליים, נימוח יחד, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד צמאל והרשעים עושה מעשיו ופעולותיו יעשה בהם הדין, והיינו ותשליך במצולות ים כל חטאותם, ירצה השליך כוח הדין להפיל על ידי אלו שהם מצולות ים והרשעים קיים נגרש. מצולות ים הכוונה היא הרשעים שהם קיים, כי השקט לא יוכל וירגשו ממם רפש וטיט. אלו הם העושים דין בישראל, שישיב אחר כך את גמולם בראשם. אז המידה הזו של ותשליך במצולות ים, זה שהקדוש ברוך הוא בסוף עושה דין איתם. לא רק שהקדוש ברוך הוא פותר אותנו. זאת אומרת, אם נסתכל בהיסטוריה, אלה שהתחילו עם עם ישראל, זה לא רק שעם ישראל יצא מתחת זה, אלא שהם נשמדו בסוף. והטעם, מפני שאחר שישראל קיבלו הדין, הקדוש ברוך הוא מתנחם אפילו על מה שקדם, וטובה אלבונם, ולא די, אלא אני קצפתי מעט, הם עזרו לרע, אז הקדוש ברוך הוא תובע מהם ואומר מהם, אני נתת לכם כוח במידה מסוימת להניש את עם ישראל, ואתם הפרזתם על המידה, ויצא הקדוש ברוך הוא תובע מהם. גם במידה זו צריך להתנהג האדם עם חברו. אפילו שיהיה רשע מדוכא ביסורים, אל ישנאו, שאחר שנקלע, הרי הוא כאחיך. הרבה פעמים רואים בן אדם, כל החיים הוא חי חיים בניגוד לתורה, ובסוף הוא משלם את המחיר על זה. אז כשהוא משלם את המחיר, אז יש תחושה, נו מגיע לו, למה לי לרחם עליו? כשהיה פעם אדם שהיה ממש עושק, היה לו הרבה בניינים, והוא לא טיפל בבניינים, ותמיד העלה את השכר דירה, וממש עשה את הכל, היו לו שותפים והוא העלים מהשותפים את הרווחים והיה לוקח יותר רווח והכל הוא עשה כדי שהוא יתאשר ואחרים יענו. ממש אני הכרתי אותו אישית, היה בן אדם שכולם שנו אותו. הגיע היום, זה היה פורים לפני איזה 4-5 שנים, וגילו לו סרטן והודיעו לו שיש לו עוד 2-3 לחיות, ואף אחד לא ריחם עליו, ואף אחד לא, כולם חיכו, עד כדי כך שהגיע ההלוויה שלו, שהגיע יום הקבורה שלו, אנשים הגיעו, וטלפונים סלולריים התחילו לצלצל, עם כל מיני מנגינות שמחות, ואנשים לא ענו לטלפונים, ענו לזה לנגן, והיה תחושה כזו שהרבה אנשים ששם, כאילו הם משפחה רחוקה, והם מכרים רחוקים, והם צריכים לעבור מתוך נימוס, בעצם אף אחד לא רוצה לחבוט את הפלאפונים שמנגנים, כי אף אחד לא היה מדי עצוב שהוא הלך לעולמו. עד כדי כך היה בן אדם, אדם מרושע מהאנשים המוללים שאי פעם זכיתי להכיר. אדם ממש, אדם רע. והרבה פעמים אדם נתקל באנשים כאלה, והנטייה היא כששומעים שהבן אדם הזה נופל, זה טוב, בעבוד רשעים רינה. בסדר? נו, סוף סוף, זה היום קיווינו לו. אומר לנו התומר דבורה שלמרות הכל, למרות שמגיע לו, זה לא ענייננו. כשאנחנו רואים בן אדם שהיה רשע ובסוף מגיע לדינו, צריך לדעת אל ישנאו, שאחר שנקלע הרי הוא כאחיך. חז"ל אומרים לנו, אם בן אדם עשה עבירה, באו ואמרו לו אל תחלל שבת, יש תקבל מלכות, הבן אדם ממשיך לחלל שבת, באים ונותנים לו מכות, אחרי שתי מכות הוא לא יכול להתאפק ויוצאים לו צרכיו לעיני כל בית ישראל. נקלע אחיך, היה לו בושה לפני כולם, חז"ל אומרים אחיך, זהו, תפסיק עם המכות, עכשיו תתייחס אליו כך. אחרי שהוא התבזה, אחרי שהוא קיבל את המכות, או אחרי שהוא עשה צרכיו ברבים, הבן אדם הרי התבייש, אחיך, זהו, הוא קיבל את שלו. ואנחנו הרבה פעמים לא יודעים לפרגן לאדם, הנטייה שלנו זה לא, כל הרשע שהוא עשה שיסבול, ואנחנו צריכים ללמוד ממידת הקדוש ברוך הוא. ויקרב המורדים והנאנשים וירחם עליהם, ועד רבה יצילם מיד אויב, ואל יאמר אבונו גרם לו, אלא ירחמהו במידה זו כדפירשתי. בן אדם צריך להיות לו את היכולת לרחם גם על בן אדם שהיה לא הוגן כלפיו. יש סיפור, שאלו את הנכד של רב אריה לוין, מתי יצא לו פעם ליישם את, את, את סבא שלו, שהוא חשב לעצמו מה סבא שלי היה עושה במצב הזה. והוא סיפר שלפני כמה שנים ביקשו ממנו לבוא לאיזשהו בית ספר רחוק מאוד לנום, זה בית ספר של השם רב אריה לוין, ביקשו ממנו לבוא לנום, ואמרו לו 9 חודשים, הוא אמר אני לא יודע מה יהיה עוד 9 חודשים, תחזרו לה עוד 7-8 חודשים נראה מה יהיה. הם אמרו לו אנחנו עושים משהו לזה רב אריה לוין, רוצים שאתה תהיה האורח הכבוד, תבוא תנום קצת על סבא שלך. אז אתם שמעתם על רב אריה לוין, כן? טוב, מגיע חודש לפני היום, מתקשרים, מבקשים, אז הוא אומר בסדר, ואז המנהלת אומרת לו, שמע, אתה לוקח אוטובוס לפה, ופה אתה עובר לאוטובוס שני, ופה אתה עובר לאוטובוס שלישי, ופה לאוטובוס רביעי, ואחרי 5 אוטובוסים אתה תוכל להגיע אליהם. אז הוא סוגר את הטלפון, הוא אומר לעצמו, דבר מוזר, כללית, כשהוא יצא לו להזמין אורחי כבוד, הוא היה דואג להם למונית, אם אין כסף למונית, אז מישהו איזשהו טרם, אבל שבן אדם ייקח 5 אוטובוסים לבוא למקום לנום, טוב, הוא אומר, בסדר, הסכמתי, מה אני אומר? בסדר. מגיע היום, והוא בדיוק היה לו דלקת ריאות, כמה שבועות קודם, והוא חולה, ויש מזג אוויר סוער, ובחוץ יש גשמים, והוא מגיע הביתה באיחור, והוא רואה שמגיע הזמן שהוא צריך לצאת, והוא ממש מרגיש חלש, המזג האוויר סוער, ואשתו אומר לו, במצב כזה, אתה לא הולך, מה אתה צריך להיות חולה שוב? אז הוא אומר לה, תראה, אני באמת אולי הייתי צריך לעמוד על כך שיארגנו לי איזשהו דרך יותר נורמלית לנסוע, אבל אמרת להם שאני אבוא. אז היא אומרת לו, לא, אני לא יכולה לתת לך ללכת ככה, מה, אתה תהיה חולה? מה, איך תיסע? אז היא הולכת לחדר האחר והיא מתקשרת לסגן מנהל, לסגנית של המנהלת, היא אומרת לה, תשמעי, אני מצטערת, אני יודעת שבעלי אמור להגיע עוד כמה שעות, אבל לקחת 5 אוטובוסים במזג אוויר כזה, והוא בדיוק היה לו דלקת ריאות, אני לא יכולה לתת לו ללכת. אז האישה אומרת לו, מה זאת אומרת? האישה אומרת לה, הוא התחייב, הוא האורח הכבוד, וכולם מצפים לו, ואיך יכול להיות כזה דבר? זה חילול השם, ומה, אתם תחלו שם שמיים, הוא לא יגיע? לא יכול להיות. אז האישה אומרת לה, תאמרי לי, אם בעלך היה במצב כזה, את היית נותנת לו לנסוע? אז היא אומרת לו, אם בעלי היה מתחייב, הייתי אומרת לו, אתה תלך אפילו אם אתה הולך על 4. מה זה, אתה התחייבת, אתה הולך. אז היא אומרת לה, תראה, אני לא רואה שאני יכולה לומר בעלי ללכת, אני לא יכולה לאפשר לו ללכת. במזג אוויר כזה היא קיבלה, שהם אמרו לה, טוב, תיקחו מונית, נכסה את זה. זה לא התגובה שהיא קיבלה. סוגרת את הטלפון, ואחרי תגובה כזו, אז גם היא וגם בעלה חושבים, טוב, אז אם זה היחס, אז בכלל לא רוצים ללכת. מה, הם לא מקבלים אגורה מהמקום הזה? עושים להם טובה ביחס כזה? הוא אומר לה, תשמעי, היא אומרת לי, חילול השם, אני לא רוצה לגרום חילול השם, יש פה צד שזה אשמתי, הייתי צריך לעמוד על זה, אני בכל זאת התחייבתי. אשתו אומרת לו, אתה גם לא תגיע בזמן עכשיו עם 5 אוטובוסים, מזג אוויר כזה, זה לא יהיה, ואיך תלך ככה? הוא אומר לה, מה נעשה? נספוג את זה, זה אחריות שלי, את צודקת, אין לנו ברירה, נזמין מונית, ניקח מונית אחרי שמוננו, אין מה לעשות. טוב, הוא לוקח מונית, הוא מגיע לשם, הוא כבר מרגיש חלש, מגיע לעולם, וקוראים לו, הגיע התור שלו לדבר. הוא שואל את עצמו, מה סבא שלי היה אומר? איך שהוא עולה למעלה לנום, שואל את עצמו, מה רב אריה היה אומר? והוא מגיע לנום והוא אומר להם, רבותיי, אני בא, הזמינו אותי פה לדבר על סבא שלי, אבל לפני שאני מדבר על סבא שלי, אני קודם רוצה לספר לכם משהו על עצמי. אני לפני 2-3 הייתי חולה במיטה עם דלקת ריאות, והיום הגעתי הביתה והרגשתי כל כך גרוע, ואשתי אמרה לי, במזג אוויר כזה אתה לא הולך, ואשתי הרימה הטלפון לסגן מנהל, והסגנית אמרה לה, תשמעי גברת, אנחנו פה בית ספר, זה נכון, ישנו אירוע וזה מאוד חשוב, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מהפרט רק בגלל שהכלל צריך שהוא יבוא לנום. תעשי לי טובה, תאמי לבעלך שינוח ויחזור לכוחות, וזה הרבה יותר חשוב, ואנחנו בוודאי מבינים, אנחנו לא מצפים שהוא במזג אוויר כזה יסחב עד פה, אין כזה דבר. מה, בן אדם מרגיש חולה? מה זה נאום לעומת הבריאות של בן אדם אחד? תעשי לי טובה, תומי לבעלך לנוח ושלא ירגיש רע, ובסדר, אנחנו נסתדר. וכשאני ואשתי שמענו את זה, אמרנו בית ספר שמגיב ככה, הם יכלו לומר לנו, מה, תבוא, אתה התחייבת, חילול השם, איך אתה יכול, תבוא, על ארבע תבוא, זה לא מה שהם אמרו. ואם הם הגיבו ככה, אמרנו, זה רוחו של רבי אריה לוין. אם ככה הם הגיבו, אני בא, עליתי על מונית ובאתי. וכל העולם קם והתחיל למחות כפיים לסגנית מנהל הזוהר. כמה דקות ברצף, כולם מוחאים כפיים, איזה תגובה יפה שלה. טוב, ואז הוא נעים. מסיים את הנאום, חוזר הביתה, זה היה ליל חמישי, מגיע הביתה, ממש גמור, הולך לישון, 5 דקות לפני הדלקת נרות, יש טלפון. טלפון מצלצל, זה הסגנית. היא אומרת לאשתו, תראי, אני הייתי חייבת להתנצל, אני באמת לא הייתי בסדר, איך שדיברתי איתך. אתמול, אני לא יכולתי להיכנס לשבת בלי להתנצל. לפעמים, כשבן אדם עומד מול בן אדם שמתנהג לא בסדר, אז הדבר האחרון שהוא רוצה לעשות זה לפרגן לו. וצריך לדעת שההפך זו האמת. אם אנחנו נדע לפרגן, אז ככה נוכל לקדם את העולם. לקדם את העולם לגאולה שלמה בקרוב בימינו.